בתורה יש הגדרה ביחס לאכילת המצות. המצות ופסח בתורה מופיעים בפסוקים שהמצות נאכלים יחד עם מרורים. על מצות, קורבן הפסח הוא נאכל, על מצות ומרורים, ככה שת הפסוקים. הקשר בין מצה לבין מרור הוא מאוד 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 פילי, מאוד מוזר, בגלל שמצה ומרור זה דברים מאוד סותרים. המצה היא מבטאת את הקשר שלנו לאלוקים, הרגעים שבהם ארזנו את המעט של המעט שהיה בידיים שלנו, לקחנו איזה טיפת בצק, זרקנו לתנור, יצא איך שיצא ורצנו החוצה, יצאנו החוצה לחירות. כשאדם יוצא למדבר, כשאדם יוצא למסע, כשאדם יוצא לאיזו תנועה ארוכה בחיים, אז הוא יוצא מסודר. הוא דואג שיש לו את כל המעטפת הנדרשת כדי שהמסע הזה יתאפשר. כל שכן שאדם יוצא למדבר, מדבר זה מקום סכנה, מקום פרוץ, דסטין, חיות רעות, אז היה מתבקש שאדם יצא לשם עם הכנות מסוימות. אנחנו יצאנו ככה, זריזים. עם ישראל בחירות שלו לקח את המעט של המעט, שם ראש על הקדוש ברוך הוא ויצא. הסמל לשייכות הזאת של שלנו אל דבר השם היא מתבטאת בה, תודה רבה, כן, זה, תודה, תודה. הסמל לשייכות הזאת מתבטאת במצות. מרור זה מציאות הופכית לחלוטין. מרור בפסח אנחנו אוכלים על שמיררו את חיי אבותינו. שואת מצרים הייתה שואה הרבה יותר קשה מאשר שואת אירופה. גם בכמויות של הרציחה, גם בשיעבוד. עבודת הפרך היא הייתה שייכת אל כל חלקי האוכלוסייה, מהגברים לנשים ולילדים. המציאות הזאת של העבודה הייתה ממסכנת. אנשים היו עובדים בתית, ככה חז"ל מלמדים במדרשים, שהיו נופלים בתוך התית ונהיו חלק מהבנייה. זה היה הקברות של עם ישראל, היו נגברים בתוך העבודה הזאת. ושהעבודה הזאת לא הספיקה, כי עם ישראל כאשר ינו אותו כנפלך ונפרוץ, אז הגיעה הגזרה מאוד מאוד קשה לזרוק את הילדים למים, כל הבן הילוד היור התשליחון. וממילא התופת הזאת היא מתגלה בזה שהם ארור, אנחנו לוקחים איזה שורש מר. היום עשו לנו הנחות עם החסות למיניהם, שאלה גדולה מה מרור שמה, אבל אנחנו רוכבים על זה ואוכלים חסה. חסה זה לא כזה מר, יש מי שנוהג לאכול את השורש של החזרת, כזית, זה כבר עבודה אחרת של פסח, משהו הרואי מה שנקרא. אבל מרור זה הצד הזה של המרירות, של הכאב. אז מה המקום של התורה ללמד שאוכלים על מצות ועל מרורים? איך המציאות הזאת קשורה ביחד? במפרשים יש התלבטות. הרמב"ן אומר צריך לעשות עצירה קצרה. על מצות ומרורים זה ועל מרורים, זה שני דברים שונים, תחלק בין שני הדברים הללו. אבל זה לא פשט הפסוקים. פשט הפסוקים מלמדים על מצות ומרורים. אור החיים פה מובא למטה. אתם רואות, זה יגיד שדעת עליון הוא להראות בחינה הגדולה והחירות ואין רשות אחרים עליהם. בליל הסדר אנחנו מטפסים לקורבן הפסח, אנחנו בעלי חירות עולם, פעם בשנה החירות הזאת מופיעה אלינו כאומה, אלינו כפרטים, אלינו לכל מי שנפתח אל הלילה הגדול הזה, ואין רשות אחרים עליהם. כמו שאז נאסרה כל רשות משעבד עלינו ויצאנו לחופשי, גם כך זה הדבר. ולפי זה גם המרורים שיצב השם הוא לצעד, כי כן דרך אוכלי צלי לאכול עמו דבר חד. אור חיים מסביר את זה, זה נלמד מצורת האכילה של אדם. דרך אוכלי צלי לאכול עמו דבר חד. מי שאוכל הרבה בשר, הוא אוכל עם הבשר דבר חד. מה זה דבר חד? אתם יודעות מה זה דבר חד? אז ברוך השם פה לא אוכלים בשר כנראה. אבל גם אני לא בדיוק הבנתי. דבר חד שאוכלים עם מצות, דבר חד זה דבר חריף. כשאדם אוכל משהו חריף עם בשר, אז החריפות פותחת את התיאבון. היא מציסה את כוחות העיכול, ואז הבשר שהוא אוכל כבד, הוא מגיע לקיבה שיודעת לפרק אותו, לקיבה שמוכנה לקראתו. ככה אומר אור החיים. כי בזה יערב לחיך האוכל ויחל בכל אהבת נפשו. גם בזה הוכר גודל, תודה, הערבות שיקדים לפיו מרורים. זה יותר טעים. בשר קשה לאכול. היום כולם אוכלים בשר, אבל קשה לאכול בשר. ולכן צריך איזו הקדמה חזקה של תבלין שתכין את הכלים הפיזיולוגיים שלנו לקראת. ככה הסבר אור החיים. בצורת האכילה, זה מסתבר מצוין, מבחינת דיני סעודה יצא על הכיפק שאדם צריך לאכול דבר חריף, חד, כואב כזה, כדי שהבשר ייכנס טוב, מצוין. אבל אנחנו מדברים על החירות שלנו. בליל הסדר אנחנו לא עוסקים רק באכילה, אנחנו עוסקים בהגדרות של החירות. למה התורה מפגישה את המציאות הזאת של מצות תמיד עם ארור? זה לא רק פסוקי התורה, זה גם בהגדה של פסח. אנחנו אוכלים כזית מצה, כזית מרור, ואחרי הכזה, שתי הגזתות הללו, אנחנו כורכים מצה ומרור. ככה מביא בעל ההגדה את דברי הלל. כורך זכר למקדש כהלל, כן עשה הלל בזמן שבית המקדש היה קיים. היה כורך פסח, מצה ומרור. ואוכל להם ביחד, לקיים מה שנאמר על מצות ומרורים יאכלו. הלל מקיים את פשט דברי התורה בבית המקדש קיים, הוא הבין את הפסוק כפשוטו, שאתה אוכל חובת מצה בפסח היא להיות מטובלת במרור. אז למה? מה יש בתוך הניגודיות הגדולה הזאת שהיא צריכה לבוא ביחד, בין מצה שמסמלת את החירות לבין מרור שמסמל את העבדות, את הכאב, את המורכבות. זה לא מופיע רק במצה ומרור, בצריכת מצה ומרור, זה רחב הרבה יותר. ההלכות בפסח הן הלכות כאלה שיש בהן כל הזמן את הניגון הניגודי הזה. כמה דוגמאות. כל האומר, כל החוגג פסח ולא אמר פסח מצה ומרור, לא יצא ידי חובתו. צריך לקחת את האמירות הללו בחירות, בחג החירות, ולהגיד את שלושתם. פסח, מצה ומרור. לי היה מספיק פסח ומצה. פסח על בתי ישראל, מצה, הכיסופים שלנו כלפי כידור ריבונו של עולם, לכתך אחריי במדבר, ארץ לא זרועה, יצאנו לדרך. מה תקוע שם המרור? המרור זה העדר. זה המציאות הזאת שאלוקים עדיין לא הופיע בה. זה עבדום ועינו אותם. מסביר המהר"ל עבדום ועינו, עבדום פיזי, ועינוי זה עינוי רוחני. מצרים בגאונות, מצרים זה אומה כישרונית ביותר. והיא לקחה את כל הכישרון שלה כדי לפגוע בעם ישראל, כדי להקות את עם ישראל, כדי להחליש אותו. היה שם גם עינוי רוחני. אז אנחנו אומרים, גברים עשו מלאכת נשים, ונשים עשו מלאכת גברים. זקנים עשו מלאכת ילדים, וילדים עשו מלאכת זקנים. אז אתם אומרים, מה? אבל היום זה כבר התרבות שלנו, שמישהו רוצה לקפוץ מהמקום הזה של האיש, לעשות מעשה של אישה ואישה, מעשה של איש. לא, זה לא התרבות שלנו. גם אם בתרבות יש ברורים כאלה, ויש סגנונות כאלה, ויש אמירות כאלה, האמירה של התורה היא אחרת, אמיתית אחרת. והסגנון הזה מופיע בשיעבוד מצרים. שמישהו לוקח את המרחב, את כוחות הנפש שלו, את ההצלחות ואת היכולות שלו, אדם מוכשר בהכל, אדם יכול לעשות הכל. אישה ודאי יכולה לעשות מעשה איש, אין שאלה מצד היכולת. הברכה של אישה בעולם, של חז"ל, ביהדות, היא מלא מלא כבוד למציאות הנשית. אוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו. קדימתה מצויה, חז"ל עוסקים בלי סוף בערך של אישה. ודאי שאישה בכישרונות הטכניים שיש לה בחיים יכולה לעשות מעשה איש. אין שאלה בכלל. אפילו בכישרון הרבה יותר גדול בחלק מהדברים. אבל לשנות את המעשה ולעשות מעשה איש, זה פגיעה בכוחות הנפש. בעולם הפנימי. אדם הוא לא רק יצור חיצוני שמסוגל לעשות מלאכות. יש לנו נפש, יש לנו עולם פנימי, והתאמה בינינו ובין העולם הזה היא דורשת הקשבה, היא דורשת דיוק. ולא רק יצליח, לא יצליח. במבחן התוצאה בחיים אפשר להצליח הרבה דברים. אבל מה השייכות הנפשית שלך אל המפעל הזה, אל המעשה הזה? במצרים מטשטשים את זה. שזקן עושה מעשה נער, אז זה לא רק שקשה לו להרים אבנים ונער קל. זה לא רק קשה טכני שהוא לא מסוגל לעשות את זה. שזקן עושה מעשה נער, יש בוז אדיר כלפי הזקנה שלו. זקן זה כבר שלב שבו האיברים קצת מתפוקקים, הסחוסים כבר נשחקים, הגמישות היא אחרת לחלוטין. ונער, נער זה שד משחת. אתה לא יכול להחזיק עמדה בכלל, איפה הוא עומד, איפה הוא קופץ, הוא לא יושב. שב רגע, נדבר איתך, נשימות, נועסים, ורץ ממקום למקום. המציאות הנערית מתנערת ממקום צעיר למקום מבוגר, וכל בוסט החיים מופיע בדבר כזה. שזקן נדרש לעשות משימות של נער, אז יש בוז אדיר כלפי שלב החיים שלו. בחז"ל, זקן זה קנה חוכמה. אנחנו לא מכבדים אותו מהצד החיצוני של החיים, אלא מצד החוכמה שיש בו, מצד הגדלות שיש בו. זה דרך ארץ פשוטה לכבד זקן, לכבד את השלב הזה שלו. אפילו פה אצל הבני דודים, מי שנוסע פה, זקן שעובר ברחוב, כל ילד הולך, מנשק לו את היד, שם את היד על הראש, לא יודע אם זה ברכה או משהו, אבל זה דרך ארץ פשוטה, לכבד את השלב, לכבד את המקום. זקן זה כוח נפש, זה כוחות נפש שהגיעו לזקנה. זה לא איזה מישהו מסכן שלא יכול לרוץ. זה לא איזה מסכן שהוא לא יכול להיות נער, הוא כבר לא רוצה להיות נער. במצרים מטשטשים את העולמות הללו, מטשטשים את הברכה הנפשית הזאת. וזה קשה, למה אנחנו צריכים את זה בתוך הפסח והמצה? למה אנחנו נדרשים להיפגש עם המרור? בפסח יש דין לעיכובה, שתי אכילות כזית ודין ארבע כסות. הדברים האלה, אכילות כזית מצה וארבע כסות צריכים לעשות בהסבה. אז מה זה הסבה? אתם יודעות, לא? נשים מסיבות זה גם דיון, אבל אצלנו נשים מסיבות. ומה זה הסבה? הסבה, בדרך כלל אומרים, זה הצד שמאל הזה של הכיסא. נכון, ככה אוכלים. אז מי שפוגש ככה את פסח ואת המצה, אז אין בזה הנאה יותר מדי גדולה, הצד שמאל של הכיסא, זה קצת מעצבן אפילו. ובחזל, הסבה זה קרים, זה קסטות, זה לצאת מהכיסא הזה של פבן. אין לך כיסא, אין לך קרים וקסטות, זה לפחות הרגליים של החבר. הרגליים של החבר זה ממש, ממש נחת. צריך להגיע למטה. תשב איזה ככה לכיסא, זה לא כיף, אתה לא מרגיש טעם חירות. הסבה זה טעם חירות, כך חזל אומרים. ושותים ארבע כוסות. איזה צבע היין של ארבע כוסות? לכתחילה יין אדום. למה? כי יין אדום בזמן חזל היה משובח יותר. תר יין כי את אדם. במפרשים מסבירים יין אדום מזעזע. כדי להזכיר לנו דם התינוקות שרחצו בהם צוררי ישראל. יש פה איזה ניגודיות מטורפת שוב שמופיעה גם בהלכות עצמם. אדם צריך לאסף דרך בין חורים ולשתות יין אדום שמזכיר את דם התינוקות. המציאות הזאת היא מציאות ניגודית, היא מטלטלת, יש פה איזה פער. אז גם בפסוקים של התורה ביחס לפסח, על מצות ומרורים, גם במעמד עצמו של ליל הסדר, יש התערבבות כזאת בין מצה למרור, בין חירות עולם לבין הקושי הגדול הזה שיש לנו, וגם בהלכות עצמם, הניגודיות הזאת מלווה את ליל הסדר, אז למה? למה צריך לפגוש את המרור ביחד עם המצה? זה שהמרור שם, זה מה שקרה לנו, בסדר. אבל שמערבבים אותו, שכורחים אותו ביחד. הלל אומר שזה שייך דווקא לבית המקדש. זה הקשר, למה דווקא בבית המקדש הוא עושה את זה? אז כדי לעסוק בזה, יש פה איזה מדרש מאוד מיוחד. שני מדרשים, הם מדברים אותו דבר. רציתי לעסוק בהם קצרות, ודרך זה לחזור אל השאלות הללו. המדרש אומר ככה, מניין שהבנים שהשליחו ליאור, עלו עם אבותם ממצרים. כך אומר המדרש. שכשפרעה זרק את הילדים ליאור, כל הבן הילוד היורות השליחו, והיורות זה הרג את הילדים הללו, באלפים, באלפים, בכמויות אדירות, אומר המדרש, מניין ששליחו ליאור עלו, סליחה, שהבנים ששליחו ליאור עלו עם אבותם ממצרים, שרמה אז הקדוש ברוך הוא למלאך הממונה על המים, ופלטה למדבר, והיו אוכלים ושותים ופרים ורבים. ככה המדרש מציין, המדרש הזה הוא פלא ואפלא. הוא ממש ממש פילי. א', איך מלאכים עובדים, אין לנו מושג. מה זה אומר? מלאך ששלף, שיצא. אלה, זה נסתר. אבל בפשט המדרש, היחס לדברי חזל במדרש, שבאים ללמד אותנו משהו, אני לא בא לספר איזה מספר, איזה סיפור כזה, וואו, מדהים שאין לך, מה המגע עם זה? שיא השיעבוד במצרים, השיא של השיעבוד במצרים, היה זריקת הילדים ליאור. שמישהו לוקחים לו, לא עלינו, לא עליכם, לא על אף אחד עם ישראל, לוקחים איזה ילד קטן וזורקים אותו ליאור, אז יש פה פגיעה אדירה, לא רק בכאב, בלב, במקום שבו אדם נמצא. ילד זה ביטוי, ביטוי לנצח. חזן אומרים, מה זרו בחיים, אף הוא בחיים. כשלאדם יש ילדים, אז הוא, גם אם הוא יעבור את העולם הזה, משהו ממנו יישאר כאן, ימשיך להתקיים דור אחרי דור אחרי דור אחרי דור. אדם מסוגל להיות נצחי. בתוכו יש כוחות נצחים, יש זרעים נצחים, ושהוא מביא את הזרעים האלה, את העולם הזה, לידי ביטוי, אז הוא נוגע בנצח. כשלוקחים ילד, ובמקום לגדל אותו, לשמוח איתו, המצרים לוקחים אותו וזורקים אותו ליאור, אז זה פגיעה אנושה, בגלל שלוקחים את הנצח הזה, והופכים אותו, הופכים אותו לרצח. עקרות זה כואב מאוד, בגלל רק שכולם מדברים על ילדים, ולאישה הזאת אין ילדים. הכאב האדיר של עקרות זה בגלל ש... אתה לא נוגע בנצח. אתה הולך לעבור מהעולם הזה עם עצמך. ערירי, לא עלינו. המציאות מאוד מאוד כואבת. ילדים מאפשרים לך להיפגש עד סוף הדורות, לחיות הרבה מעבר למה שאתה חי בעצמך. אנחנו אוהבים ילדים, ברוך השם, בעזרת השם. במצרים לוקחים את הילדים וזורקים אותם ליאור. לוקחים את הילדים ורוצחים אותם. ממילא יש פה איזו השפלה גדולה, אולי זה שיא השיעבוד. המדרש אומר, הילדים האלה לא מתו. מה הכוונה הילדים האלה לא מתו? מה פשט בזה? זה שיא אוזלת היד של הקדוש ברוך הוא במצרים. זה השיא של השיעבוד. מה פשט שהם לא מתו? מה יש פה איזה נס נוסף? שמענו רק על עשרת מכות במצרים, ועכשיו יש פה עוד איזה נס מיוחד שלא ידענו עליו, ועכשיו הוא בא לידי ביטוי. מה הכוונה בדבר הזה? כל הדברים האלה הם פילים. כתוב שהקדוש ברוך הוא קרא למלאך הממונה לים, פלטן למדבר, ואחרי זה יש להם טיפול. הם חיים, אוכלים, שותים, פרים ורבים. יש הרבה כאב באדם שנעלם מהחיים בגיל צעיר. אבל אני חושב שאחד הכאבים הכי הכי גדולים זה שהוא לא השאיר חיים. זה שהוא לא פרה ורבה, זה שהוא לא צמח. הילדים האלה לא טעמו טעם עולם הזה בכלל. מהילודה נזרקו אל היאור. מה הכוונה שהם פרו ורבו? פריה ורבייה זה חיים. זה נצח, כמו שאמרנו. זה חיות שכל הזמן מתקדם ומתפתחת. מה הכוונה שהם פרו ורבו? ומאין היו אוכלים, אמר רבי מנה, תדע שזימן להם הקדוש ברוך הוא שני סלעים. אחד של שמן ואחד של דבש. שנאמר ונקהו דבש מסלע ושמן מחלה משצור. איך הם היו חיים שם? הקדוש ברוך הוא גרם לסלעים לטפל בהם. להעניק אותם. אז אם כבר מדברים על ניסים במצרים, בסדר, ובאירוע הזה, למה נס, למה סלע הוא דבר שמניק? הנקה זה משהו דואג. הנקה זה מלשון הענקה. בחז"ל יש הרבה כוח לתוקף הזה של אישה מניקה. יש איזה חיבור מיוחד מאוד מאוד בין ולד לבין אם ברגעים הללו. דוחה הרבה דברים אחרים מבחינה הלכתית. יש לזה תוקף מאוד משמעותי. למה זה מיוחס לסלעים? סלע זה דבר קשה, זה דבר מחוספס. למה זה החשבון? הסלעים האלה מביאים דבש ושמן. דבש ושמן זה לא דברים ייחודיים כל כך. הייתי מביא לחם ומים כדי לשרוד במדבר. דבש ושמן זה פינוקים. אדם יכול לחיות כמה שנים בלי דבש, שמעתי. וגם שמן, אדם לא יודע לבוא איתו במגע בצורה ישירה. שמן זה פינוק, לסוך בשמן. זה לפנק, זה להתייחס, זה לדאוג, זה לאהוב. למה הסימון הזה של הגעה אל הסלעים המחוספסים האלה מבטא כל כך פינוק, כל כך חיבור? וכשהיו ישראל על שפת הים, באו בניהם כנגדם, פתחו פיהם ואמרו, אלו אבותינו. מיד פתחו ואבותיהם ואמרו, זה אלי וענווהו. אמרו, הבנים אלוהי אבי ורוממנו. חז"ל אומרים שדווקא הילדים האלה ידעו לזהות את הקדוש ברוך הוא בקריאת ים סוף. את הופעת שם השם, הילדים האלה הם אלה שקוראים בשם השם. ושוב הדבר צריך ברור למה, מה הכישרון של הילדים האלה דווקא להופיע ולהצביע על הגאולה. ילקוט שמעוני כמעט אותו דבר, קצת שונות. כל הבן הילוד היורות השליחו, רבי שילה אמר, כל הילדים שהשליחו הים, סליחה, היה היור פולט אותם במדבר, והיה הקדוש ברוך הוא מביא סלע בפי כל אחד ואחד, וסלע מצידו. הסלע שביניהם היה מניק אותם דבש וחלב, והסלע שבצידן היה מסיך אותם שמן, כחיה. שמסכת את בנה של מר וניקאו דבש מסלע. וכיוון שמכירים בהם מצרים, רצו להורגם. זו התוספת של השימוני, על פנדרש המניין. המצרים רואים את הילדים הללו במדבר, מסתכלים מרחוק, אומרים, מה, נהרוג אותם. יוצאים להרוג אותם, מה קורה? ונעשה להם נס, ונבלעים בקרקע. ומביאים שברים וחורשים על גביהם, שנאמר על גבי חרשו חורשים. אז מה, כשהם מתקרבים אל הילדים הללו, הילדים האלה נבלעים בתוך האדמה. אז המצרים יודעים לעבוד, אז מביאים מחרשות וחורשים את האדמה למצוא אותם, על גבי חרשו חורשים. לאחר שהולכים, המצרים לא מוצאים אותם, ומבצבצים ויוצאים כעשב השדה, שנאמר רבבה כצמח השדה, נתתיך ותרבי ותגדלי. אז הדבר הזה הוא פילי לגמרי. למה? בגלל שמצרים ניצחו את הילדים האלה בפשט הפסוקים. הם ניצחו את כולנו דרך זה שהם הרגו לנו את הילדים. למה המדרש מציין שהילדים האלה בצורה מסוימת ניצחו את מצרים? מצרים רוצים להרוג אותם, רוצים לפגוע בהם, אבל הילדים האלה כשלעצמם הם אלה שניצחו את מצרים. במה הילדים האלה ניצחו? הם מתו ביאור. וכיוון שמתגדלים באין הדרים הדרים לבתיהם, שנאמר ותבואו בעדי ידיים, עד תקריא ידי ידיים אלא בעדרי הדרים, וכשנגלה הקדוש ברוך הוא על הים הם הכירו תחולה שנאמר זה אלי וענווהו. הקדוש ברוך הוא מופיע על הים, אז הילדים האלה שוב מכירים אותו תחילה. ושוב צריך להבין מה יש בילדים האלה, שהם מכירים את הקדוש ברוך הוא. אז מה עסקנו פה בהרבה דברים? התייחסות של מישהי, כיוונים, מחשבות, תובנות, שאלות?
יש לי שאלה.
כן.
אנחנו צריכים להסתכל על המדרשים האלה בתור משהו
אמיתי. שי. המבט על המדרשים הוא זה שחז"ל רוצים שתיפגשי איתם. הם חלק מהתורה שלנו. יש פשט, רמז, דרש, סוד. יש עולם שלם שנקרא מדרש ואגדה. אז יש כמה דעות בראשונים איך להתייחס. המהר"ל, באר הגולה, ספר חשוב מאוד. רמב"ם, בהקדמות, יש הרבה הרבה התייחסויות. הנקודת המוצא שחז"ל סיפרו לך את זה לא במקרה, לא סיפרו לנו את זה סתם. סיפרו כדי שנלמד, שנעסוק, שנבין שיש פה איזה עומק שנחשף לגבינו. מי שמבין את זה כפשט הוא מבולבל, מי שחושב שזה הזיות הוא מאבד את הקשר לחז"ל, והאמת כמו שתמיד נמצאת באמצע. יש פה איזה משהו קיצוני שבא ללמד נקודות. כן, כן.
אולי זה כאילו מראה ש... כאילו שזה דווקא מהדנים שזה מראה שזה קושי וכאילו מורכבות. כאילו להם היה את ההסתכלות, ההתבדנות אולי כאילו לראות שבתוך הקושי, אז יש מי זה.
להם זה להדים?
כן, כאילו אולי, כאילו אחרי זה שגדלו. כאילו זה בא ללמד אותנו אולי גם.
הילדים האלה גדלו או לא גדלו? הם מתו ביאור, או שהם גדלו כמו שהמדרש אומר?
זה נראה כאילו גדלו, אבל לא באמת. זה כאילו איזה אולי לימוד כאילו על מקום של קושי, כאילו, שמתוך הקושי, בתוך
צומח
הקושי,
משהו.
כן, אבל ממש כאילו בקושי, אז יש בזה הרבה, זה גם דברים שלא רואים, אז אולי אחרי זה שכאילו רשום שהם אלה שהכירו שיש לנו מגיעו הים, אז כאילו, לדעתי אם זה בדיוק הם, אבל אולי זה כאילו... זה משהו שגם עומדים, כאילו גם
עם
הלשתות, דווקא
מהצד הזה, כאילו יש נצח כי אנחנו כאן, ואנחנו כאילו לא רואים. שומע, תודה. לא רואים, אנחנו לא קודם שסלם מעניק לעם ישראל, כאילו, תמיים ועדים. אולי שנייה. זה לא הפעם היחידה שסלעים נותנים חיים. כן. עוד מישהי?
דווקא לי נרגיש הפוך.
חמש כוכבים, מלון.
דווקא זה מפתיע אותי אחר כך שהם ישר את הדברות שזה יד השם. אדם שכל הזמן, כאילו, חי בעזר, דווקא לא בערך שהוא יודע לזאת, להעריך את זה.
מסכים לגמרי. המדרש הזה עלול לבלבל אותך, אתה מתחיל לחפש סלעים מסוימים, לחבק איזה סלע מסוים אולי. יש פה איזה משהו ככה. זה מדרש פעילי, זה באמת מדרש פעילי, אני מזדהה עם הקושי. כן.
הם חזרו למצרים לעבדות, נכון? ככה מדהים, הם חזרו לבתים שלהם. אז כנראה שכן היה את
ה... לבתיהם זה כן, אבל אחרי זה כשנגלה הקדוש ברוך הוא הם הכירו תחילה.
נכון, אז זה לא היה לתקופה ניסית, ואז הם חזרו לבתיה לעבדות, ואז שוב הם חזרו לתקופה
ניסית. ומה את לומדת מזה?
מה?
ומה את לומדת מזה?
לא, שאחרי נכתב אני לא אנשים אפילו, שכאילו שזה כן, שזה הגיוני שהם זיהו אותו. כאילו, כשבנם רואה נס, ואז מגיע אליו שוב פעם.
ההיעדר עזר לו להבין את הכיוון. כן, אבל בסוף כתוב, כיוון שמתגדלים, באים הדרים הדרים לבתיהם, מזה היא למדה. שכשהם חוזרים מהבית, אז הם חוזרים לשעבוד. אבל כן, יש פה שני כיוונים. אז בשביל לדבר קצת על הדברים הללו, בעזרת השם, אולי נדבר קצת על המושג גאולה. גאולה בחז"ל מופיע כמשהו שקשור לצמח. את צמח דוד עבדך, מהרת עצמיח. ככה אנחנו מתפללים. רבבה צמח השדה נתתיך. המושג צמיחה, גדילה, המיוחדות שבו, זה שהוא דורש המון 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 אמונה. המון אמון בתהליך. כשאדם זורע, הוא לא רואה אור ישיר. הוא לא רואה דברים חשופים ברגע. כשאדם זורע משהו בחיים, הוא זורע אור נסתר. ככה כתוב, אור זרוע לצדיק. אדם שמאמין בצדק מסוים, הוא יודע שהוא לא תמיד רואה את הצדק הזה כלפי חוץ ברגע אחד. והוא חייב להיות שותף בממד מסוים, במציאות מסוימת של זריעה, של שייכות, של חיבור לקרקע. מה שמשותף למציאות הזאת של זריעה, זה שאדם בכל פעולה של זריעה מסכים לאבד משהו ממנו בשביל תהליך, בשביל שדברים יתפתחו, יתקדמו. אדם רואה משהו מוחשי, קרוב, כל זריעה באשר היא. אדם לוקח משהו מאוד מאוד קרוב ויכול לבוא איתו במגע. יכול לקחת את הזרע הזה, לפעול עליו, לאכול אותו, אבל במקום להשתמש בו בצורה ישירה, הוא מעלים אותו ממנו. לכן חז"ל אומרים שסדר זרעים דורש אמונה. נתך, זה סדר זרעים. למה? כי כל הזרעה וכל שותפות עם עולם הטבע דורש המון 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 אמונה. שהדברים יופיעו ויתגדלו. אתה מעלים כדי לחשוף, אתה מעלים כדי להיפגש, כדי למצוא. בכלל הנושא הזה של חקלאות הוא דורש המון 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 אמונה. אנחנו חיים היום בעולם טכנולוגי, בתוך משרדים, בתוך מחשבים, מנהלים עולם בצורה מאוד טכנולוגית ורחוקה מהטבע, אבל המפגש עם הטבע יש בו חוקיות מאוד מאוד מיוחדת, מאוד בריאה. חקלאי זה אדם שיש לו, אם ירצה או לא ירצה, קשר לאלוקים בעולם טבעי לפני הטכנולוגיה. כי הוא זרע והשקיע, ועכשיו הוא מתפלל לגשם. ואם הגשם מתעכב, אז כמו בריאת העולם, ואדם עין לעבוד את האדמה, אומר רש"י, הוא לא מכיר טובתם של גשמים. כשאדם זורע משהו, עובד, משקיע, והגשם לא מגיע, אז ככה נולדת תפילה. תפילה זה לא ציווי בתורה. הראשונים דנים איפה יש חובה להתפלל. איפה כתוב בתורה שיש ציווי כזה. זה לא ציווי. תפילה זה משהו הכי אישי, הכי אינטימי, הכי 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 סובייקטיבי שבאדם. חז"ל נתנו לזה הגדרות, הגדרות כדי שזה יוכל להופיע, אבל הנטייה להתפלל היא נטייה טבעית. היא נטייה עמוקה שקיימת בכל יצור, בכל אדם, בכל בן אנוש. המושג שמיים ואדם הוא דבר קשור, ולכן שאדם זורע באדמה, יש לו איזו ציפייה מהשמיים שתחול ברכה במעשה ידיו. הוא השקיע, הוא עשה, הוא עמל, והוא מבקש שהמציאות הזאת תרד לכאן ותביא ברכה. חקלאי זה אדם שכל הזמן עושה עיניו לשמיים. וזריעה זה מציאות כזאת שאדם כל הזמן מחפש אור שכרגע הוא נסתר, הוא נעלם, אבל הוא מאמין שהוא יכול להתגלות, הוא יכול להפיע גם בתוך תהליך הזריעה עצמו. כשאדם זורע משהו באדמה, השלבים הראשונים הם שלבים של נסיגה, הם שלבים שלא מופיע בהם כל הערך מול הפנים. יש בכל זרע מעטפת שהטבע שולח איתו, ככה בכל זרע השלבים, המעטפות הראשוניות של הזרע הן מאפשרות לו את קומות הקיום הראשוניות. הדבר הראשון שבשביל זרע, שהוא יגדל, יש איזה ציסה, יש איזה אסרחה, יש איזה נסיגה, נכון? גידלתם חומוס פעם שועית בצלחת, לעולם המבוגר לא לוקח יותר מדי זמן כדי לזרוק את זה לפח, זה מסריח לכל הבית. השלבים הראשונים זה שכל המעטפת שם היא נמסה, אבל מתוך המעטפת הזאת שנמסה, הזרע מקבל את האנרגיות שלו, את הכוחות הראשוניים שלו, כדי לבוא ולהתממש, לבוא ולצאת לפועל. בכל מעטפת זה מאוד מיוחד. לא נאריך בזה, אבל זה מיוחד. בכל מעטפת יש בדיוק בדיוק את הכוח מדוד של זרע להנביט 8 עד 10 סנטימטר, כדי לצאת כבר באיזה גבעול ירוק, שהפוטוסינתזה תרכב עליו ותמשיך חיים. מישהו ששותל משהו יותר מדי עמוק, הלך הזרע. מי ששותל יותר חשוף, אז זה כמו במצע של צלחת. יבוא איזה רוח וזה יעוף שתילה, יש בה איזה חוכמה. הגאולה שלנו היא נדמתה לצמח השדה. את צמח דוד, עבדך, מרת עצמיח. ובתהליכי הגאולה, כל תהליך באשר הוא, יש הסכמה אמיתית בוגרת שבתהליכי הגאולה קיימים גם נסיגות. קיימת מציאות קבועה, קבועה של רגעים כאלה שבהם האדם לא יודע בדיוק לראות את האור, הוא לא תמיד גלוי, הוא אור זרוע, הוא אור נעלם. אני חושב, בעניות דעתי, אני חושב שאנחנו נמצאים היום ברגע מאוד מאוד מורכב בתהליך הצמיחה שלנו, הגדילה שלנו. לא רק המלחמה, לא רק מה שקרה בשמחת תורה, אלא איך אנחנו כחברה, מה קורה איתנו, מה קורה עם המציאות החברתית שלנו, מה קורה עם היחד שלנו, לראות כוחות, וזה לא דעות שונות. דעות שונות זה בכיף, לכל אחד יש דעה שונה. אנחנו קראתנו ברית עם תהליך החול, שהוא היה חול בלי טיפה קשר לאלוקים. נכנסנו, עמדנו חלק מהמדינה הזאת, פעלנו, עשינו, אנחנו שייכים, בלי תנאים, בלי התנאות, מתוך חיבור מלא, שהיה לנו נוח ושלא היה לנו נוח. היום הממשלות בישראל הם סוג של ימניות, אבל לפני 20 שנה, 25 שנה, העולם הפוליטי היה עולם שמאלני לחלוטין. בעידן פרס ורבין, אף אחד לא נסג לאחור. אף אחד לא אמר הוא לא משתף, אף אחד לא עלה על ראש הממשלה, אף אחד לא הוציא דברים מחוצה. הכאב זה לא שעלו על ראש הממשלה שלי, זה לא הדיון. אני מאוד אוהב את ראש הממשלה הזה, אגלה סוד. בחיים שלי הוא עדיין לא הגיע לחלק מהחלום שיש לי בכך ביחס למדינה הזאת, לציפייה של בית המדרש מהמדינה הזאת. יש לי חלומות הרבה יותר גדולים ממנו, השם ישמור עליו, יחזק אותו, יהודי יקר שאני חייב לו המון, אבל בכלל לא שיא השלמות. אבל שמגיעים כוחות שהם חלק מתהליך, הם חלק מהתהליך, הם חלק מהבניין, הם אנשים יקרים, המפגינים האלה, האנשים הללו, הם חלק מהבניין, הם אנשים שבנו פה את הכל. הם אלה שזרקו אותנו לתוך התהליך הזה. בית המדרש לא הקים את המדינה. הקודש לא היה פה. היו כמה תלמידי הגר"א שהגיעו. הם התחילו את הניצוץ, את החיים, אבל האנשים הגדולים האלה, הם בנו, עשו, יצרו. בעיניים שלי לראות אנשים שבימים של לחימה יורים בתוך הנגמש, מבזים את הגאווה ואת הכבוד הישראלי ברגע שחיילים, בימים שבהם חיילים נלחמים, מסכנים את עצמם, בימים של לחימה, לא שומרים על לכידות, יש שלבים שבהם אפשר להתווכח, יש שלבים שבהם אנחנו חייבים לשמור על היחד שלנו, נעשה סדר, לכולנו יש רצון לעשות סדר, אבל שהימים האלה מופיעים בצורה כזאת, זה נסיגה אדירה. בעיניים שלי זה כאב אדיר אדיר בכל מה שבנינו פה, בנינו פה ביחד, לא בלבד, בנינו ביחד, אנחנו רוצים להמשיך לבנות ביחד, אבל המציאות הזאת היא כואבת, היא כואבת לאין ארוך. היא מדירה שינה, מדירה שינה מעיני כולנו, כל מי שחושב שזה יעבור לבד, כל מי שחושב שהימים הרעים האלה הוא יושב על המיטה הנוחה שלו, ביום אחד יבוא ומישהו פה יסכים לחיות ביחד שוב כמו פעם, זה לא יקרה. המציאות הזאת תשתנה מכוח זה שאנשים עם לב רגש, אהבת אומה, אהבת אחדות האומה, הקשר בינינו למרות השונויות בינינו, ירימו את הכפפה, יעשו מעשה, יחברו וירתמו את כל הכוחות ביחס לעגלה הזאת. אין לי מושג איך לעשות את זה, אין לי פתרון מעשי, אבל הכאב הוא כאב. ובתהליך של גאולה יש נסיגות, יש נסיגות קשות. הנסיגות הקודמות בעיניי התנתקות. התנתקות זה היה נסיגה מאוד מאוד כואבת. למה? כי מי שהוביל את המציאות הזאת של ההתנתקות זה אנשים שיצרו את המדינה גם. אריק שרון זה היה אחד הכישרונות הציוניים הכי מבטיחים שיש. יום כיפור, אריק שרון. התיישבות, אריק שרון. התנתקות, אריק שרון. זה כאב. זה לא שמחה לאיד. שאתה רואה כוחות שכל כך מאמינים בתהליך, שאתה כל כך מעריך, שאתה כל כך אוהב, טייסים, אנשים כל כך רציניים, כל כך חלק מאיתנו, בשר מבשרנו, ואנחנו חושבים אחרת וזה בשר מבשרנו, שבמילואים אתה הולך וכתף אל כתף, נלחם ביחד מתוך מסירות נפש של אחווה ושל יחד. אתה רואה כאלה אנשים שכואב לומר, אבל התייאשו מהתהליך. איך זה ייגמר? נגיד ויפיל את המשך הזאת, איך זה ייגמר? מה הם חושבים, שהצד השני הוא לא לעומתי? שלוקחים רוב שנבחר בממשלה, שנבחר בצורה דמוקרטית, ומפילים אותה. אז מה יקרה בצד השני, שהרוב הזה שבחר את הממשלה? יקים ממשלה אחרת, מה, הוא יישב בשקט? העולם הוא לעומתי, וכל דבר כזה, הוא יוצר צעדים מרחיקי לכת הרבה יותר גדולים. ואם מישהו פה לא ינשום עמוק, ויקח אחריות על השלב, על החיים, אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד מורכב. החיילים יודעים להילחם, הרוח קיימת, האנשים קיימים, אבל כחברה אנחנו הגענו לאיזה שבר כזה, לאיזה תאום מטורף כזה, שהוא כואב. ובתהליכי הגאולה יש נסיגות. הרב צבי יהודה בסוף ימיו, היה לו שיעור במוצאי שבתות. יכול להיות שאני חוזר על דברים, אבל מרגיש שיש צורך. הרב צבי יהודה במוצאי שבתות, היה מעביר שיעור על פרשת שבוע, בסוף ימיו, 4 חודשים אחרונים, חצי שנה, היה מתחיל בפרשת שבוע ועובר לפרשת כתיסה. משה רבנו יורד, רואה את העגל, שובר את הלוחות, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אבירם באומה אחרת, אומר לו הקדוש ברוך הוא, עם עין מכן עינה, אומר לו משה רבנו, עם עין מכן עינה מספרך אשר כתבת. אומר הרב צבי יהודה, משה רבנו עושה ברוגז עם הקדוש ברוך הוא. הוא נלחם על האומה הזאת. הוא לא מוכן לעבור באומה אחרת. הרב צבי יהודה גזר את זה לימים שלנו, שנצטרך עצבים של ברזל, שכל מי שמאמין במדינה הזאת, בטוב שיש בה, בברכה שיש בה, יצטרך עצבים של ברזל כדי להמשיך את הנאמנות, כדי שהדברים יופיעו ויתפתחו ויתקדמו קדימה. יש לנו אחריות, זה קורה במשמרת שלנו, בדור שלנו, מול בתי המדרש שלנו. יש לנו על אחריות, על הדור הזה, על השעה. עוד לפני הפרקטיקום המעשי, איך תקום ותעשה. אבל קודם כל בלב, קודם כל בחשבון פנימה. התלמידים צחקו שם הצעירים. אמרו הרב צבי יהודה מגיע לסוף ימיו, זה באמת סוף ימיו, אבל המבוגרים הבינו שיש כאן איזה צבא, יש איזו דרישה. אנחנו שותפים עם הרעיון האלוקי שיש במדינה הזאת. הרעיון הזה הוא גדול הרבה יותר מסך כל הפרטים שבו. יש פרטים שיגיעו, ילכו, יעלמו, אבל הרעיון הוא הרבה יותר גדול. וכואב מאוד מאוד לראות נסיגה כזאת, ייאוש, ייאוש בחול, ייאוש בקודש, ייאוש בחול וקודש, זה אותה שפה, נכון? זה כואב לומר, אבל זה ממש אותה שפה. כל מי שלא מקבל מה שהוא לא רוצה, אז הוא עוזב את הארץ, אז הוא משתמד, אז הוא לא שותף בפעולות האלה. יש לנו אידיאל משותף, אחים אנחנו לחלום אחד, שדרכו אנחנו באים ותוססים ומתקדמים. אז מי שמאבד את הכוח, זה כל כך כואב. אלא מה? שבתהליך של זריעה, של גאולה, יש נסיגות. הזרע הזה הוא מסתרח. קומות חיים שהיינו רגילים להם עד עכשיו, הם הופיעו כמו שהם הופיעו, עכשיו הם נמסים, הם נעלמים. ובתהליך של צמיחה, אותם כוחות בעצמם, הם מה שמאפשרים את ההתקדמות. לא בגלל שטוב לך שהם נמסים, לא בגלל שטוב לך או נחמד לך שהמציאות נראית כמו שהיא נראית, זה בכלל לא מצד האישי חלילה וממש רחוק משמחה לעד, אלא מכך שככה החיים מתקדמים, ככה הטבע מתקדם. ובגאולה שלנו, הצבים של ברזל נדרשים כדי להבין שיש נסיגות. החובה עלינו להתמודד עם הנסיגות הללו. אני מבין שהמדרש הזה מתאר לא נס נוסף שהיה במצרים. ממש לא. הילדים האלה מתו, והילדים האלה היו אחד מרגעי הקושי והכאב הכי הכי גדולים שהיו לנו במצרים. אז מה המדרש מלמד? מה הכוונה? מה התיאור? אני מבין שהמדרש מסביר איך נבנית חירות, איך נבנית גאולה, איך נבנה תהליך שלם. בגאולה יש נסיגות. הילדים האלה היו שיא הנסיגה של עם ישראל ביציאת מצרים, בשיעבוד מצרים. אולי הטופ של הטופ של השיעבוד. אבל הילדים הללו עוררו את כל הגאולה, ותל שבתם אל האלוהים. המציאות הזאת של אובדן הילדים, היא עוררה את עם ישראל אל הקשר שלו, אל התנועה הבאה, אל החיים. לפעמים מגיעים רגעי קושי כאלה וכאב, שהם דוחפים את האדם למקום חדש. הם דורשים ממנו לצאת מהמסגרות הקטנות שלו, ממה חשבת ומה שראית ומה הורגלת. נוח להיות עבד, קשה מאוד מאוד לצאת ולהיות בן חורין. אבל שלוקחים מהעבד את יסודות החיים שלו, את הבנים, את הנצח, את היכולת שלו להיות חלק מהעולם הזה ולהשפיע עד סוף כל הדורות, אז משהו מתעורר בכל אדם עבדותי, בכל אדם שאיבד את החירות שלו. המשהו הזה נקרא חירות, נקרא חיים. הילדים האלו הם מתו וטבעו ביאור, אבל חז"ל מלמדים במדרש שהם פרו ורבו. לא הם פרו ורבו, לא היה להם ילדים. הם פרו ורבו, הכוונה שהאובדן שלהם והחיסרון שלהם, הוא יצר תנועות חיים כמו עדוות, כמו מציאות כזאת של גלים, שכשאדם קורא איזה מעשה מסוים, אז כל המציאות כולה רועשת מסביב. הילדים האלה הם היו הסלע שנזרק למים, אבל העדוות למיניהם הם הופיעו על כל כבון, כל מקום ומקום. יש משהו במפגש שלנו עם חיסרון שהוא מאוד כואב. אנחנו מתפללים, מלך, ממית ומחייב, מצמיח ישוע. לכאורה הסדר צריך להיות הפוך. לא ממית ומחייב ומצמיח ישוע. כי כשאתה חי, אתה לא צריך הצמחת ישוע, שמישהו חי פה והכל טוב והכל מצוין. הייתי אומר שהסדר צריך להיות שונה. מלך מחיה, וכשהוא ממית, ושיש איזו פגיעה, אז הוא גם מצמיח ישוע. אז הוא גם עוטף, אז הוא גם מחבק. הייתי פעם בניחום אבלים, הרב נבנצל הגיע. נהרג ילד צעיר ויקר. זה היה מאוד מאוד כואב. אז הרב לבנצל ניחם את ההורים שלו, הוא אמר, שרה מתה בגלל שהשטן שיקר לה שיצחק מת. נכון? בעקדה. הוא בא אליה ואמר לה, אברהם עקד את יצחק. בגלל שהוא שיקר לה השטן, אז בגלל זה היא מתה. היה שקט, אף אחד לא הבין. אז הוא סיפר את אותו סיפור, שרה מתה בגלל שהשטן שיקר לה שיצחק מת. מולו הרב תסביר, הוא אומר, זה מובן. כמובן, אבל אם הבינו שיש שקר אז אתה מת, ושמשהו נלקח מחלק מהחיים, הקדוש ברוך הוא לא עלינו לוקח משהו ממישהו, אז יש גם מצמיח ישוע. מלך ממית הוא מחיה, הוא מצמיח ישוע, היה צריך יותר להיות מחיה, ושהוא ממית הוא מצמיח ישוע. מה הפשט ממית ומחיה? שמישהו מת הוא בידיים של הקדוש ברוך הוא, ובמקום של כולו שלמות, הוא מתנתק מתוך כל הסיבוכים המורכבויות שכמנת חלקנו בעולם הזה ממלחמת החיים. החיים צריכים הצמחת ישוע. איך אתה פוגש את החיסרון, איך אתה פוגש את המוות. הילדים האלה מתו, ומסביר המהר"ל, גם בגבורות השם וגם בהגדה, מסביר המהר"ל שהילדים האלה עוררו את זיקת החירות שיש לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא טיפל בהם, מלאך ירד לים, הסלעים הניקו אותם, פינקו אותם, חיבקו אותם בצורה מאוד מאוד גדולה, אבל את הילדים האלה המצרים באמת 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 לא הצליחו להרוג. זאת אומרת, הם הטביעו אותם, זה היה שיא השיעבוד. הם לא הצליחו להרוג בגלל שהעדבות והחיים שהילדים האלה יצרו בעם ישראל זה גאולת עולם. השייכות אל החירות, התנועה אל החירות, התנועה אל המקום החדש הזה שאדם רוצה לצאת מהמסגרות הצרות שלו. יש רגעים כאלה שהדוחק והצרות גורמת לך להגיע למקום חדש. אי אפשר להבין את זה בשעת הכאב. שמשהו נפגע, שמשהו נהרס, אי אפשר להחזיק חשבון. מתי מחזיקים את החשבון, מתי מכירים את הערך של הילדים, שאדם כבר נגאל. שזו מציאות כזאת של, של גאולה, של שלמות. אז הילדים האלה יבואו ויצביעו על הפעת שם השם. אז המציאות הזאת תברר מה היא בנתה, מה היא יצרה. ברגעים של כאב, כל רגע הוא כואב, כל רגע הוא מנסר בבשר. בחג החירות שלנו, אנחנו בשיא השיאים נפגשים שתי כוחות. קשר החירותי שלנו לאלוקים עם המצא, אבל הוא תמיד תמיד מלמד הלל, הוא תמיד אגוד במציאות הזאת של המרור ושל השיעבוד. אדם חירותי זה לא אדם שחוסה מה שבא לו, שכל דבר שבא לו הוא מניע את החיים. אדם חירותי זה אדם שמשעבד את עצמו למה שאמיתי לו לשעבד את עצמו. הוא בוחר לשעבד את עצמו, הוא נלחם מלחמה של חיים, הוא לא נלחם ב... הוא לא נלחם בעולם כדי לחלוט אותו או להרוס אותו, זה מלחמה מסוימת מעולם. הוא נלחם ל... הוא נלחם לרומם את הכל, להרים את המציאות, לדחוף את החיים קדימה. יש מציאות כזאת שאדם דרך החיים הללו מתקדם. יש בבין חורים הרגשה מתמדת של מרירות, לא בגלל שהוא איבד את הדרך, לא בגלל שהוא לא בסדר, לא בגלל שהוא טעה, בכלל לא. יש בבין חורין מציאות מתמדת של מרירות, בגלל שהמרירות הזאת היא חלק מדרכי הגאולה שלנו. הנסיגות הכואבות הללו בצמיחה, בהופעה, בהתקדמות קדימה, יש להם חשבון, יש להם תפקיד. אנחנו רואים את הכוחות האלה הרבה פעמים סופרים. כשמדברים איתנו על חירות ועל חופש, אז האדם רואה איזה נירוונה כזאת שלא קיימת במציאות, לא קיימת בחיים. אבל אדם חירותי זה אדם שיודע לשעבד את כוחות החיים שלו למען מטרה גדולה. הללו עבדי השם, הללו את שם השם. המהר"ל לומד על הפסוק הראשון הזה בהלל, שלא באמת ניתן להלל את שם השם אם אתה לא עבד השם. שם השם פה הוא דוגמה. אתה לא יכול להיות באמת שייך לשום מטרה עליונה אם אתה לא מוכן לשעבד את עצמך למטרה הזאת. להיות כל כולך חלק מהמטרה הזאת, כל מטרה גדולה. בית, משימות לאומיות, כלליות, משפחה, עבודה רצינית, ברכה בעם ישראל, מדינה. אם אדם לא מרגיש שהוא משועבד לתהליך, משועבד לגודל, משועבד לתהליך, זה אומר שחלק מהשעות שלו מופנות לתהליך הזה, לחיים הללו. משועבד. זה אומר שאולי הלב שלו לא תמיד מרגיש בנוח, שהמציאות הכללית נראית אחרת ונראית טובה. אבל הוא משועבד, הוא לוקח את כל החיים שלו ומשעבד את עצמו לשם. הילדים האלה לימדו שבתהליך שלם גם הנסיגות יש להם ערך. ומצב ומרור אדוקים ביחד, בגלל שכל התמוצצות של חירות יש בה שלבים של היעדר שקודם להוויה. יש לה שלבים של היעדר. יש לה שלבים שלא צריך לפחד מההיעדר הזה. כשאדם פוגש היעדר, אז בחיים השטחיים הוא בורח מההיעדר, הוא מפחד ממנו, הוא מרים את השטיח ודוחף לשם את כל מה שיש. ראיתי איזה סרטון של איזה גוף שעוסק בפגיעות מיניות. היה חשוב להראות, להסביר כמה מטשטשים את זה בציבור. אז יש שולחן שבת, אולי ראיתם גם, שולחן שבת, וילדה שסובלת שם ממישהו, והיא באה לדבר, ולוקחים את המילים שלה ודוחפים מתחת לשטיח, ואז השולחן מקבל פאזה כזאת, הוא נהיה ממש ממש לא... יש עולמות, הרבה יותר קל לקחת היעדר ולהעלים אותו מתחת לשטיח, לטפה אותו, להכניס אותו למחוזות שאנחנו לא צריכים להיפגש איתו ולחם איתו, אבל בעולם החירות שלנו המרור נמצא על השולחן. וכל מי שלא אמר פסח מצא ומרור לא יצא ידי חובתו בפסח. חירות אמיתית היא מתוך זה שאתה מיישר מבט אל הכאב, אל הנסיגה, ומזהה ומתפלל להבין מה התפקיד שלה בשעה הזאת, ברגעים האלה שבהם אנחנו מתפתחים ומתקדמים. לסיום רק קורה פה, אולי זה מסביר את אורח החיים, לא רק ביחס לאכילה, לחיים בכלל. מה זה הטעם החריף הזה שמאפשר לבשר להיקלט? שזה רגעים כאלה בקליטה של גאולה, שאנחנו לא יכולים לעמוד אל מול הגודל הזה שמופיע בחיים שלנו, כמו בלידה, כמו שאישה יולדת, אז היא מביאה חיים לעולם. פתאום היא שותפה, היא בורא קטן, פתאום היא מביאה איזה משהו חדש שישפיע בעולם הזה ויבנה ויעשה. אז זה מלווה בהרבה כאב, זה מלווה הרבה צירים. בצירים אישה לא נמצאת במעמד בכלל, היא לא שמה. הכאבים לוקחים אותה למקום אחר, פתאום נותנים לה איזה חבילה מתוקה, וואו, הבן, הבת שלך, איזה יופי. אז היא קצת חוזרת לאט לאט למרחבי העולם הזה. לידה משברת גוף 24 חודש, זה תהליך שלוקח הרבה הרבה שנים להתרפות ממנו. הרבה חודשים להתרפות ממנו, זה לא תהליך קל. גם אנחנו ברגעים של לידה. הציפייה של הרב זצ"ל, רבנו הרב זיודה, מאיתנו, משבט המדרש, ברגעים כאלה של נסיגה, זה להיות מילדים. לעמוד אל מול המציאות הזאת, לא להתעסק בקושי, בכאב, בצעקה. מי שחווה צעקות, שומע צעקות מחדר, חושב שמישהו פה מאבד חיים. רק מילדת, מילדת היא יודעת שיש פה צעקות של חיים, שיש פה התקדמות. יודעת לנשום עמוק, התהליך מתקדם, החיים צומחים. מרור ומצה כרוכים ביחד. זה קשור לכורך. שני הכוחות הללו, כוח העבדות וכוח החירות, צריכים אנחנו להבינם לא בתוך שני כוחות נפרדים שאינם פועלים זה על זה. כי כל אחד מתייחד במקצוע אחד בחיים. כי אם הם שניהם מחוברים יחדיו, משלימים זה את זה. זה שיא של ליל הסדר. שיא ליל הסדר זה לחבר את המצה ואת המרום. כוח החירות שבמצה, המראה את הסגולה הפנימית של ישראל, אהבת השם יתברך, אהבת תורתו ומצוותיו, באהבה של נטייה טבעית, הוא בעצמו ייתן עוז ועוצמה לנו, להתגבר על הנטיות הפרטיות שעוד לא נגמרו. המילים האלה בימים הללו הם כל כך נוקבים, צריך לקרוא את זה שוב. הוא בעצמו ייתן עוז ועוצמה לנו להתגבר על הנטיות הפרטיות, על הפרט, על המקום האישי, על המרחב האישי, ולבנות יחד, לבנות אומה, לבנות חיים. ועוד לא נגמרו לפי רוממות המטרה הכללית. על כן הנראות ונרגשות כמתנגדות לדרך השם הטובה והנעימה. מתוך כוח ההתגברות הופיע ביתר עוז סגולת החירות. כן. אני חושב שלהגיד זה אלי ואנווהו זה באמת too much. זה באמת too much. אם אדם נמצא במקום של כאב, של אבלות, של מלחמה, והוא אומר זה אלי ואנווהו, אנחנו נלחמים בעזה. יקירנו, טובי יקירנו, עולים בשערה השמיימה, בשביל החלום הזה המשותף שאנחנו חולמים כאן. אם מישהו מקבל איזה הותר לפרסום ואומר זה אלי ואנווהו, אני חושב שהוא משובש. אני חושב שזה לא נכון. יש שלבים טבעיים בחיים, יש שלב של כאב, יש שלב של נחמה. אני לא יודע אם אי פעם נוכל להגיד על זה אלי ואנווהו. על יום כיפור אומרים זה אלי ואנווהו. יש שלב אמיתי, טבעי, בנפש, שבו אנחנו כואבים, ויש שלב שבו בסוף התהליך אפשר לזהות כיצד כל פרט, גם שהוא היה חסר, גם ש-120 שנה, נאריך ימים כולנו, גם ש-120 שנה אתה תחסר את הממד הזה של האדם הזה, אתה יכול להבין שהוא היה שותף בתוך התהליך. אני חושב שהילדים האלה שעולים לשער השמיים הם מבינים את התהליך. הצוואות שלהם. ילד בגיל 20 כותב צבא, מישהי פה חשבה על הטרנד? פחות, אה? זה נשמות מעולם אחר, דור אחר. נשמות של בר כוכבה, של רגעים כאלה, של שיא השיאים. ילד בגיל 20 חותם את החיים שלו. מה? לא ביקשתי מוות אחר יותר מזה. צריך לספר על זה לכולנו. יש אנשים שמוסרים את הנפש בשביל הכלל, בשביל המדינה. דורשים מאיתנו גם להיות ראויים להם. להיות, לצאת מכל הקטנות שלנו, לעשות בקוטביות ובמה שחסר. אנחנו שונים מאוד מאוד. מאוד מאוד, כאומה שונים מאוד מאוד מאוד. לא לעסוק בקוטביות ולעסוק ביחד. להגיד זה אלי ואנווהו בתוך התהליך אי אפשר. זה לסוף התהליך. אבל להבין שהכאב וההיעדר הזה, הם מסוגלים לבנות חיים, אני חושב שזה אנחנו מסוגלים. צהריים טובים, יום טוב.